ביום ראשון בשאיפה ברבע לעשר, בעזרת השם. אנחנו בפרשת השבוע שלנו פוגשים, אם אפשר לומר, את השידוך הראשון שמופיע בתורה. השידוך הראשון ביחס לבנו של אברהם. וכשאנחנו מתבוננים בהנחיה שאברהם אבינו הנחה את עבדו, את אליעזר, אברהם אבינו בעצם הנחה את אליעזר שתי הנחיות עקרוניות. ההנחיה הראשונה, והשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה, אצלנו במקור אחד, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כלומר, הנחיה ברורה, חד משמעית, לא להתחתן עם בת הכנעני, אלא לאן ללכת? כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. כלומר, ההדרכה היא לא לקחת אישה מבנות הכנעני, אלא דווקא מארצו ומולדתו של אברהם. האם מדובר על אורכסדים, האם מדובר על חרן, האם מדובר על ארם נהריים, לענייננו כרגע לא משנה. בכל אופן, הדרכה לכאורה חד משמעית, לא, אם אפשר לומר, להתחבר אל בנות הכנעני. ולכאורה הדבר הזה תמוה מאוד. ומה המצב ב... ולכאורה המצב אצל בתואל ואצל לבן הוא יותר טוב? כלומר, מה בעצם השוני העקרוני בין המציאות הנמצאת בארם נהריים, או בארם נחור, או באורכסדים, או בחרן, כל אחד לשיטתו, יש מחלוקת גדולה בראשונים, לבין בנות הכנעני? אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. אז מה נפקא מינה? והדבר השני, התמוה, שאם היינו אומרים שאברהם אבינו מחפש אישה ממשפחתו, טוב, אפשר להבין. אבל פה לא נאמר כך, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך. כלומר, אין כאן הנחיה מדויקת שאליעזר ילך ויחפש דווקא אישה אצל משפחת אברהם. אמנם אחר כך, כשאליעזר מתחיל לשכנע את בתואל ולבן, אז שם כידוע הוא משנה כמה דברים. אחד הדברים שהוא משנה, שאומר שאברהם אמר לו, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, ולקחת אישה לבני, כדי לשכנע את לבן ובתואל. אבל באמת ההדרכה של אברהם, היא לא דווקא למשפחתו, לבית אבי. ההדרכה של אברהם היא באופן כללי. לך תיקח אישה מהארץ ההיא. אז אם כן, השאלה הראשונה, מדוע אברהם אבינו מתעקש לקחת אישה דווקא נקרא לזה מארם נהריים, ולא מבנות הכנענים? מה יש לאברהם נגד הכנענים? לכאורה, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. אז מה נפקא מינה? והדבר השני, שהוא לכאורה הפוך לגמרי מה שאמרנו עכשיו, שואל העבד את יצחק, את אברהם, ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחראי אל הארץ הזאת. נגיד שהיא לא תרצה, אוקיי, מצאתי אישה מארצך וממולדתך, בסדר. אבל היא לא תרצה לבוא לארץ כנען. מה אז אני עושה? אומר לו אברהם אבינו חד משמעי, ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. אלא, השם אלי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. כלומר, מצד אחד, אברהם אבינו מנסה לברוח מבנות הכנעני. מצד שני, אברהם אבינו מאלץ את אליעזר לחזור עם הקלה לארץ כנען. דבר תמוע. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, לו יצוור ציור שלא מוכנה לחזור לארץ כנען, אז וניקית משבועתי זאת. רק את בני לא תשב שמה. אם כן, לכאורה שתי הנחיות, שתי הדרכות, לכאורה הפוכות. מצד אחד, לאו טוטלי, להתחתן עם בנות הכנעני. מצד שני, מחויבות מוחלטת לחזור עם אותה הקלה לארץ כנען. אז א', מה יש לאברהם אבינו נגד בנות הכנעני? מה כל כך חמור? וב', למה בכל זאת צריך לחזור לארץ כנען? ואולי עוד, עוד הערה אחת בהקשר הזה באופן כללי. כשאנחנו מתבוננים בכל הסוגיה הזאת של כנען, זאת סוגיה מאוד משונה. הרי אחת ההפתעות שלנו, שארץ ישראל נקראת ארץ כנען. אם כנען, תכף ננסה להיפגש עם הפסוקים, אם כנען הוא ארור כנען, אז איך יכול להיות שארץ ישראל נקראת ארץ כנען? לכאורה אין דבר יותר מבזה ויותר מבייש מאשר שארץ ישראל תיקרא ארץ כנען. זה דבר תמוע מאוד. זה קושיה שכל אחד מאיתנו צריך להקשות מזמן. איך יכול להיות שארץ הזאת נקראת ארץ כנען? ארור כנען, עבד עבדי. יהיה לך. תמוע, לכאורה. אז היום אנחנו ננסה להבין קצת את סוגיית כנען, מי הוא כנען, ומה המשמעות של הציווי הזה של אברהם אבינו, ועם ההשלכות שיש אלינו, גם ברמה של העם הכנעני, וגם ברמה של ארץ כנען. אז נראה מה נוכל להספיק היום, ואם לא, אז אם תרצו להמשיך פעם הבאה, בעזרת השם נעשה את זה פעם הבאה. נתחיל אולי ברמב"ן. כי הרי זה הנושא שלנו, אנחנו מנסים ללמוד את הרמב"ן, ננסה להיפגש אולי עם הרמב"ן המרכזי כאן בשלב הראשון, ולפתח אותו ממקומות אחרים, כי הרמב"ן באמת מדבר קצת בתמציתיות. אם נחזור רגע לפרשת נוח. אז בפרשת נוח, התורה מתארת את שלושת בניו של נוח, שהיו שם, חם ויפת. ואם אנחנו כרגע ניפגש עם דעתו של הרמב"ן, לפי הרמב"ן, יפת הוא הבכור, יפת הגדול. שם הוא השני, וחם הוא השלישי, הוא הצעיר. בכל אופן, אם שם הוא הבינוני ולא הבכור, יפת הוא הגדול, מדוע התורה תמיד מזכירה את שם לפני יפת? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, סליחה, את שם לפני יפת. שאלה שנייה, הסוגיה הזאת של כנען. התורה אומרת כך, ואלה תולדות בני נוח שם חם ויפת, וילדו להם בנים אחר המבול, פרק י', אני מדלג לפסוקים שמעניינים אותנו, ובני חם, מי היו הבנים של חם? ארבעה ילדים היו לחם, כוש ומצרים ופוט וכנען. כלומר, משמע מכאן, אם אנחנו מדברים לפי הסדר שהתורה מזכירה, שכנען הוא האחרון. משמע לכאורה שכנען הוא הקטן. אבל אסור לשכוח שהפסוקים האלה מופיעים אחרי מה שקרה, כשנוח השתקר, ותכף ניכנס לתוך הפסוקים, שקרה מה שקרה, וכנען או חם או כנען, יש דעות במפרשים, ראה את ערוות אביו, ותכף נראה מה קרה שם. אז אם כן, האם כנען היה הגדול מבניו של חם או הקטן? גם בזה יש מחלוקת גדולה. אומר הרמב"ן, אנחנו הולכים לשיטת הרמב"ן. אומר הרמב"ן במקור מספר 3, והנכון בעיניי, כי חם הוא הקטן לנוח כאשר פירשתי בראש הסדר. כלומר, מבחינת בניו של נוח, שם, יפת, שם וחם, זה הסדר הכרונולוגי. יפת הוא הבכור, שם הבינוני, וחם הוא הקטן. אז אם כן, חם הוא הקטן לנוח. וכנען, שהוא אחד מארבעת בניו של חם, הנכד של נוח, וכנען הוא הבן הגדול לחם. כלומר, כנען היה בן הבכור של חם. שואל הרמב"ן, ואם תקשב, הרי ואשר אמר, ובני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען, אם כן, כנען נזכר אחרון, אז כנען הוא הבכור או כנען הוא הצעיר? אומר הרמב"ן, אחרי נמכר לעבד עבדים, ניתן לכל אחיו מעלה עליו. כלומר, באמת כנען הוא הבכור. ותכף נראה ברמב"ן שבמעשה, שאולי הצומת, שבעצם סדרה את שלושת הילדים האלה של נוח, שם, יפת וחם, לפי הסדר הנכון. בצומת הזאת באמת הילד היחידי, הבן היחידי שהיה לחם, היה כנען. כנראה שכוש, מצרים ופוט עדיין לא נולדו, כך אומר הרמב"ן. וכאשר הראה המעשה הזה לנוח, לא היה לחם זרע זולתי כנען. רק כנען היה הבן שלך. וזהו הטעם, וירא חם אבי כנען. חם, סימן הזיהוי שלו היה שהוא אבא של כנען, כי אין לו בן אחר. וכאשר חטא לאביו, קילל זרעו. ואז אומר הרמב"ן, ואם אמר ארור חם, למה קילל את כנען? מה השם כנען? אז רש"י אומר שכנען הסית את אביו, את חם. אבל הפשט הוא שחם עשה מה שעשה, תכף נראה. אז אם כן, למה קילל את כנען? ואם אמר ארור חם, עבד עבדים יהיה, לא יזיק רק לגופו. אז העונש יהיה רק על חם. כי הזרע שכבר נולד, שהוא כנען, איננו בכללו. כי כבר הזרע הוא כבר אדם אחר, הוא מציאות אחרת. אז אם כן, הזרע לא היה מקולל. ואולי נוח לא יוליד יותר, ואולי לא יוליד, אולי חם לא יוליד יותר, ואולי לא יוליד ולא לקח ממנו נקמתו אחרי מה שעשה, כי מי יודע מה יהיה אחריו, על כן קילל הבן שהיה לו, שהוא הבן היחידי שהיה לו, ואם יוליד מאה, די שיקולל בנו הבכור וכל זרו איתו. כדי להיכנס נכון למה שהרמב"ן כאן רוצה לומר בשלב הזה, וכבר נגיע לשלב הבא, כדאי אולי להתבונן בשלושת הילדים האלה של שם, של נוח, שם חם ויפת, או שם יפת וחם, לפני המעשה הנורא שקרה שם כשנוח השתכר. אז כשאנחנו מתבוננים במקור 2 לפנינו, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. אם כן, בתיבה נמצאים 8 אנשים. נוח אשתו, שלושת בניו ונשותיהם. סך הכל 8 אנשים. ממי אמור להיבנות העולם אחרי המבול? מהם. אין יותר בני אדם בעולם. הכל הושמד. רק הם. אומרת התורה בפסוק הבא, 3 אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. אם אנחנו היינו ילדים בגן, היינו שואלים ריבונו של עולם, 3 אלה בני נוח זה כבר למדתי מזמן. כמה פעמים אתה אומרת שלנוח יש 3 ילדים שם יפת וחם? ולפי הסדר שם חם ויפת. לא ספרתי, אבל כבר הרבה פעמים. לפני כן התורה אומרת, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת. בסדר, אז הבנתי, ספרתי, כמה יש? 3. מה זה אחר כך התורה אומרת? 3 אלה בני נוח. נו, מה חשבתי? שיש לו פתאום בנים אחרים? ומאלה נפצה כל הארץ. רגע, מה הפשט? ממי הארץ עכשיו תיבנה? מי ישקם את כל ההריסות? מי יבנה עכשיו את העולם? מישהו אחר? ברור שמהם, הם השלושה היחידים שיש כאן. הם המין האנושי, הם התמצית של המין האנושי. אז מה הווה המינה? שיהיה מישהו אחר? שמנו יבנה העולם? לכן ברור שהפסוק הזה, 3 לבני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. ברור שהפסוק הזה הוא לא בא לתאר את המציאות. שלנוח היו 3 ילדים, ומהם נבנה העולם. כי אלה דברים פשוטים וחבל לבזבז את הדיו. והתורה כבר אמרה את זה, לפחות חלק מזה. אלא כנראה שהפסוק הזה בא לומר דבר אחר לגמרי. וכאן אומר הנציב, וזה יכניס אותנו יותר לרמב"ן, אומר הנציב אצלנו במקור 6, באמצע מתחת הכותרת. מה זה, מי הם היו 3 הילדים האלה? 3 אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. אומר הנציב, 3 בני נוח הם 3 סוגי אנשים. הם 3, אם אפשר לומר, 3 בחינות אדם. הם 3 טיפוסים אנושיים שמהם ועד סוף ימות ההיסטוריה יופיעו בני אדם לפי 3 הטיפוסים האלה. אם אפשר לומר, הם אף טיפוס, כל אחד מהם הוא אף טיפוס. אומר הנציב, רצון הקדוש ברוך הוא היה שהעולם יתנהג על פי 3 אופני בני אדם. ודרך אגב, לא הזמן היום להאריך בזה, אבל 3 הילדים של נוח, שם יפת וחם, הם מקבילים באופן כמעט זהה ל3 הילדים של אדם הראשון. שם, אני הולך לפי הסדר, שת, קין ועבד. לפי הסדר הזה. כלומר, והנציב לשיטתו מוכיח את זה, שבעצם לאדם הראשון היו 3 ילדים, שבעצם 3 כיווני אדם במציאות, והעולם מושמד, ובעצם בני נוח הם הממשיכים של 3 בני אדם הראשון. כי הרי נוח הוא אדם הראשון של הבית של ההיסטוריה. אז הוא בעצם, אפשר לומר, ממשיך את מה שהיה לפניו. בכל אופן, רצון הקדוש ברוך הוא היה שהעולם יתנהג על פי 3 אופני בני אדם. לנוח יש 3 ילדים וזה לא מקרה. דרך אגב, יש מהמפרשים שאומרים שלמה התורה חוזרת והיו בני נוח, 3 אלה בני נוח. מה זה בני נוח? אחד המפרשים ראיתי שאומר, אולי אפילו ברמב"ן ראיתי אם אני לא טועה, שבכל הדורות שהיו לפניו וכל המשפחות שהיו לפני כן היו גם בנים וגם בנות. אבל לנוח היו רק בנים. 3 בנים. זהו. ומשלושת הבנים האלה נבנה העולם. ובכוונה דווקא שלושה בנים. מה האופי של כל אחד מהבנים? היינו, האופן הראשון, סוג האדם הראשון, הטיפוס הראשון, אנשים פשוטים, עובדי אדמה, ואין להם הרגשה דקה. סוג אחד של אדם, צורת אדם אחת, אופן אחד של אדם, זה אדם שקוראים לו אדם פשוט. ומה הוא מתעסק? הוא מתעסק עם ההכרח של המציאות. זה מזכיר לנו קצת את קין שגם הוא היה עובד אדמה. אבל כבר יותר מזה, רועה צאן, כבר דברים יותר משובחים, חלב, צמר. אבל קין עובד אדמה, חקלאי פשוט. לא שאנחנו מזלזלים חס ושלום בחקלאים. אבל העבודה החקלאית, העבודה בקרקע, ונראה את זה בהמשך, העבודה הזאת היא עבודה שאם אפשר לומר מספקת את ההכרח הקיומי לאדם. ואותם האנשים הם אנשים שדואגים לקיומי, להכרחי. לא חיים חיים, אם אפשר לומר, רחבים, אלא חיים את הקיים, את היום-יום, כדי שיוכלו לחיות כפשוטם של דברים. ואין להם הרגשה דקה. הם לא שייכים לחוכמה, מי יודע מה. הם לא שייכים לנימוסים ואסתטיקה. הם לא שייכים למעמד כלכלי. הם לא שייכים איזה מין חיים רחבים בכל מיני ממדים. הם אנשים פשוטים שרוצים לחיות. אין להם הרגשה דקה. תכף נראה הגדרה יותר מדויקת. זה סוג אחד. זה חם. חם הוא אותו האדם, אני מתקדם אולי טיפה, חם הוא אותו האדם ששייך אל החום. חם, שורשו של המילה חם, שורשה של המילה חם היא חימום. שני דברים מתחממים באדם. הגוף שלו והנפש שלו. כשאדם מתחמם פיזית, זה יצר הרעיות. כשאדם מתחמם נפשית, זה כעס וגאווה. זאת אומרת, יש סוג אדם בעולם שהוא בחינת חם. שהוא מגלה את הממדים הכי נמוכים שבאדם. אבל הקדוש ברוך הוא כשאמר לנוח, תכניס את חם לתיבה, הוא התכוון לזה. בתיבה צריך להיות חם. אנחנו לא מזלזלים בחם. הממד הגופני והממד הנפשי, אם הוא מופיע לפי הממדים המתוקנים, לפי הערכים המתוקנים, לפי גבולות הגזרה הנכונים, אז חשוב מאוד שחם יהיה בתיבה. אם אפשר לרגע לרחף למקום אחר, אורות התשובה פרק א', התשובה הטבעית הגופנית, התשובה הטבעית הנפשית, ברמה הכי פשוטה של הדברים. זה חם. לכן הוא נקרא חם מלשון חימום. שני הממדים שמחממים ומתחממים ומגלים את החום שבאדם, גופו ונפשו. זה סוג אחד. הסוג השני, חזרנו לנציב, ואנשים אפרתיים, אפרתיים הכוונה בלשון הנציב, איכותיים, שכליים, מרגישים בשכל אנושי הרבה. אנשים חכמים, אנשים סקרנים. תכף נראה ברב הירש, הרב הירש אומר מה זה יפת, המילה יפת. יפת זה קודם כל מלשון הרחבה, הרחבת החיים. אבל גם יפת, אומר הרב הירש, יפת מלשון פתי, פתוח. מה התכונה של האדם הפתוח? שהוא פתוח לכל הסובב, הוא סקרן. אז הוא פתוח שכלית, הוא רוצה להבין, הוא פתוח, אם אפשר לומר, כלכלית, חומרית, הוא רוצה לחיות חיים יותר רחבים. הוא לא חי רק את ההכריח. הוא חי חיים הרבה יותר, אם אפשר לומר, עם אופקים הרבה יותר רחבים, גם בממד השכל וגם בממדים המעשיים. זה סוג שני, זה יפת. אנשים אפרתיים מרגישים בשכל אנושי הרבה. וסוג שלישי, ואנשים אלוקיים דבקים בהשם, והם המרכבה לשכינה לפי ערך האדם והמקום. סוג שלישי של בני אדם, אנשים רוחניים. שהם מחפשים תמיד את השם של כל דבר, את המהות של כל דבר. הם מחפשים את שם השם. לכן חם נקרא חם מלשון חימום, יפת נקרא יפת מלשון פתיחות, ושם נקרא שם מלשון קריאת שם. הוא שייך אל המהות, הוא שייך לשם השם. אומר הרב, אומר הנציב, על כן מכל שלושה אלו נחלקה כל הארץ. כלומר, כשאומר הכתוב, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת וחם ואבי כנען, שלושה אלה בני נוח ומני נפצה כל הארץ, התורה באה לומר שמשלושת הטיפוסים האלה תיבנה האנושות, שתמיד במהלך כל ההיסטוריה יהיו, אם אפשר לומר, שלוש צורות אדם. יהיו אנשים ששייכים אל החם, אל הגוף והנפש, וממילא אל ההכרחי, אל הקיומי. יהיו אנשים ששייכים אל הפתיחות, אל השכל, וממילא אל הממד הכלכלי יותר גבוה, ולחוכמה האנושית, אל הטכנולוגיה וכו'. ויהיו אנשים שהם שייכים אל המהות הרוחנית. ומאז העולם נחלק לשלושה סוגי אדם, שבעצם קין מבחינה זו הוא מקביל לחם, אבל הוא מקביל ליפת, ושת הוא מקביל לשם. בואו נראה את הדברים רגע ברב הירש, דברים חשובים במקור 10, רק כדי להשלים את הדברים. בצד שמאל, שלושה בנים. אומר הרב הירש, האנושות החדשה מתייחסת לשלושה אבות. אם נתבונן בשמות אלה, שלושה בני נוח, נמצא בהם רמז להבדלי אופי. והרי מכאן נחמה גדולה. שבטי האדם שונים זה מזה. אך שוני זה היה קיים כבר לפני המבול. כבר לפני המבול היו שלושה סוגי אדם. והקדוש ברוך הוא אפשר לומר לקח את התמצית של שלושת הטיפוסים האלה ושם אותם בטבע שהם מבני העולם החדש. והוא ניצל בעצת השם. אכן עתיד הקדוש ברוך הוא להגשים את תכלית האנושות למרות כל הבדלי הלאומים תוך כדי שיתוף פעולה ביניהם. זה חשוב מאוד המשפט הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח תכניס את שלושתם לטבע. כי שלושתם הכרחיים. צריכה להיות בעולם צורת שם, צריכה להיות בעולם צורת יפת וצריכה להיות בעולם צורת חם. אנחנו לא מזלזלים לא בחם ולא ביפת. שניהם חשובים לבניין העולם. כמובן, בתנאי שהפרופורציה בין שלושתם, שם יפת וחם נשמרת כראוי. לכן, אכן עתיד הקדוש ברוך הוא להגשים את תכלית האנושות למרות כל הבדלי הלאומים, תוך כדי שיתוף פעולה ביניהם. שכן, גם שם וגם חם וגם יפת ניצלו בתיבת נוח. נתבונן בשמות אלה, אומר הרב הירש. שלושה כיוונים שונים מיוצגים בבניו של איש צדיק תמים. והרב יש מחלה גם את המשפט הזה, איש צדיק תמים, לשלוש בחינות. שם, מה זה שם? השם והמושג של עצם, המהות של הדבר. ראשית חוכמת האדם הייתה, מה הדבר הראשון שהאדם עשה לאחר שהוא נברא? קרא שמות לבעלי החיים. מה זאת אומרת? אדם הראשון הייתה לו הבנה, מה המהות? הייתה לו הכרה פנימית כזאת, מה המהות של כל בעל חי? מה הערך האלוקי שהקדוש ברוך הוא שם בכל בריאה שהיא בעל חיים? לכן ראשית חוכמת האדם הייתה ולאמיתו של דבר עודנה גם היום לקרוא שם לדברים. כלומר, הווה אומר, האדם מבטא את מושג הדברים וכך קובע להם את מקומם הרוחני, את הפונקציה האלוקית, את התפקיד, את הערך, את החשיבות האלוקית שהקדוש ברוך הוא הטביע בכל דבר שהוא ברא. קריאת השם היא קביעת מקום שם. אמור מעטה, השם מורה על פעולה רוחנית של הכרה. הקורא שם קובע מושג רוחני. חם, משורש חמם. חם מורה על שערת חושים לוהטת. גם ברמה הפיזית וגם ברמה הנפשית. יפת, משורש יפת קרוב לפתה. מושג היסוד להיות פתוח. ומכאן פתי. פתי מאמין לכל דבר. למה? כי הוא פתוח. הוא סקרן אל המציאות, אז לפעמים הוא מתבלבל. לפעמים מרוב שהוא פתוח אל המציאות, המציאות כובשת אותו. הוא מתחיל להיות משועבד לה. הוא לא יודע פרופורציה, הוא לא יודע בין עיקר לטפל. אבל היתרון שלו, שהוא פתוח. וכל רושם חיצוני מתגבר עליו. מופת, תופעה מתגברת על הלב ורוכשת את הלב. יפת קרוב גם אל יפה. היופי מעורר את הלב. אם כן, יפת הוא השכל, הוא האסתטיקה, הוא הנימוסים, הוא הכלכלה, הוא החיים הרחבים בכל הממדים, כפי שאנחנו מכירים אותם בתרבות הנקראת מערבית של היום. מכל מקום, שם, סיכום, שם מורה על כוחות הרוח. חם, על שערה לוהטת של חושניות. ואילו יפת מציין את הנפש והדמיון, ומחבר את הנציב גם את השכל, הנמשכים אחרי היופי. עלו בידינו שלושה כיוונים הממצים את כל חייו הפנימיים של האדם. אם נפשו של האדם בריאה, הרי שלושתם משתעבדים ליסוד נעלה, כדרך שהיה הדבר בנוח. לכתחילה ככה אמור להיות. לכתחילה היה אמור להיות שלנוח יהיו שלושה ילדים וכל אחד ייתן את תפקידו ואת ערכו למציאות והעולם ייבנה באופן הזה. ככה צריך להיות. אבל, אני מדלה כמה שורות, בהיפרדם, הרי שם הוא ההוגה, חם הוא החושני ויפת השואף אל היופי. אני מדלה לקראת סוף הפסקה. עתידים אנחנו לראות במשרים את הבדלי האופי של ראשי האומות. החדשות. אך הזכרנו אותם כבר כאן כדי להדגיש שההבדלים הלאומיים המתגלים אחר כך אינם בבחינת ירידה, אלא הובאו כבר לתיבת נוח. נמצאנו למדים, תראו איזה משפטים. אם נראה בהיסטוריה עמים שונים, בעלי תכונות שונות זו מזו, וסליחה שאני עכשיו מאוד שטחי, אפשר לחלק גם היום את העולם. אם אפשר לומר, לשלוש מחלקות. יש את המחלקת השמית, שהיא המחלקה של עם ישראל, שיצא ממנה עם ישראל, ועוד נדבר על זה בהמשך. יש את המחלקה היפתית, שהיא המחלקה אולי של אירופה ואמריקה. השכל, הטכנולוגיה, הכלכלה, איך קוראים לזה, מיקי מאוס כמשל או משהו כזה. כן. ואולי אסיה, בחלקים מסוימים ואפריקה, זה חם. זה הבחינה של הפרימיטיביות, של החיים ההכרחיים, החיים, אם אפשר לומר, הקיומיים בתפקוד הכי נמוך שלה. הכי נמוך של החיים. כמה זה לא מדויק מה שאומר עד הסוף, אבל רק כדי לראות שאפילו עד היום זה כך. אז אם נראה בהיסטוריה עמים שונים בעלי תכונות שונות זו מזו, כישרון רוח מצד אחד, שם, או עידון נפש מצד שני, או מצד שלישי, בצד חושניות לוהטת, אל נתייאש מתוך כך מעתיד האנושות. לכאורה אתה רואה שלושה טיפוסים, שלושה גזעים, שלושה סוגי אדם, אתה אומר, הילכו שלושתם יחדיו? משלושתם יכול להיבנות העולם ביחד? איך יכול להיות? נאמין באמונת אומן שכל הגזעים השונים של מין האדם נבראו למען אידיאל אנושי אחד, ומתחברים ומתגברים, ומתחברים כנראה, ומתגברים לתכלית אחת. כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לה מכסים. זה היה צריך להיות, אם אפשר לומר, המצב האידיאלי. ולכן לפי המצב הזה, לכאורה, לא היינו אומרים שאברהם אבינו היה רואה את קלתו מבנות הכנעני, זה לא היה אולי פסגת החיים שלו. אבל זה לא היה כל כך לב מוחלט כפי שתכף נראה. אז מה קרה? מה קרה בדרך? מה ההבדל בעצם? בין נוח שהכניס לטבע את שלושת הילדים, לבין אברהם אבינו שמוציא את כנען מהרשימה. לא מבנות הכנעני, זה לא. מה קרה? קרה כאן משהו. מה שקרה זה מה שהתורה מתארת במקור מספר 2. והיו בני נוח היוצאים מן הטבע, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. שלושה אלה בני נוח ומלא נפצה כל הארץ, ותכף נחזור לרמב"ן שהתחלנו ממנו. ואז קורה דבר מדהים. ויחל נוח איש האדמה, והייתה קרן. איך נקרא נוח בהתחלה? איש צדיק. איך הוא נקרא עכשיו? איש האדמה. אם אפשר לומר, לנוח היו שלושה בנים. למי נוח מתחיל להיות דומה? לך. כלומר, במי הוא רואה, אם אפשר לומר, לא הייתי אומר סמל, אבל הוא עצמו מתחיל להיות דומה לאחד מהילדים שלו. והוא חם, שגם הוא היה איש האדמה מבחינה זו. ואז מה קורה לנוח איש האדמה? כלומר, מה קורה לאדם שהתכונה החמית, הגופנית והנפשית, היא התכונה שלו, והיא מתחילה לבעור אצלו בצורה שלילית? פשוט, זה בדיוק מה שקורה. הוא נוטע קרן. אין דבר יותר, אם אפשר לומר, שמבטא יותר את הממד הנפשי המסוכן, מצד אחד העליון. נכנס יין, יצא סוד. טוב מאוד. אבל מצד שני, נכנס יין, יצא שיקור. אין דבר יותר מסוכן מהיין. וזה מה שקורה לנוח, כי הוא פתאום נהפך לאיש האדמה. וישת מן היין, וישקר, והתגל בתוך העולו. כלומר, כאן אנחנו פוגשים איזו הופעת חיים של נוח, שהיא הופעה חמית בממד הכי נמוך שלה. הנה שיא הקלקול הנפשי של תוצאה משתיית היין, שכרות, ושיא הקלקול הגופני כתוצאה משתיית היין. כמו שחז"ל אומרים, והתגל בתוך העולו, ערום. ואז מה קורה? וירא חם אבי כנען. אנחנו נלך לפי שיטתו של הרמב"ן. ותכף ננסה להבין את הפסוקים. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו. חם רואה את ערוות אביו. הנה, חם נפגש עם החם הכי נמוך. עכשיו, מה צריך, איך החם צריך להגיב? החם יודע מה הערך של הגוף, ויודע כנראה בשלב, עד השלב הזה, הוא ידע כנראה איך להגיב לזה נכון. אבל כשחם רואה את המציאות הזאת, אז כשהגוף, כשיש חיים של גוף, כשיש חיים של נפש, אז החיים יכולים לרדת לחיי הגוף והנפש. כמו שהגוף והנפש יכולים להגיע למצב המתוקן שלהם, הם יכולים גם להגיע למצב הנורא שבהם. וזה מה שקרה פה. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. כאן המפתח, הפסוק הזה, הוא הצומת, אם אפשר לומר, של ההיסטוריה. בהקשר הזה. בואו נראה איך מסביר הרמב"ן את הפסוק הזה. נחזור לרמב"ן במקור 3. והנה החטא שראה חם ערוות אביו. מה היה חטאו של חם? למה פתאום ארור כנען? מה קרה? אומר הרמב"ן, והנה החטא שראה חם ערוות אביו, ולא נהג בו כבוד, שהיה ראוי לו לחסות ערוותו ולחסות קלונו. א', דבר ראשון, קורה דבר כזה, נגיד, קורה, שבן רואה את ערוות אביו. איך מגיב בן נורמלי? מכסה אותו, קודם כל. ב', אומר הרמב"ן, זה לא הדבר החמור שקרה. הדבר החמור שקרה, זה לא שלא כיסה, אלא הדבר החמור יותר שקרה, שלא יגידנו גם לאחיו. ואיפה אחיו היו? בחוץ. ויגד לשני אחיו, בחוץ. כלומר, מה בעצם עשה חם? חם מגלה עכשיו את שיא הקלקול של שני החם שבו. החם הגופני, הוא רואה את ערוות אביו ולא מכסה. טוב. החם הנפשי, החם המידותי, המוסרי, המקולקל, שהוא עכשיו מנצל את המצב הנורא, הביזיוני הזה, שנמצא בו נוח, כן, אביו, והולך לקרוא לאחים שלו בחוץ, אם אני מנסה רגע לצייר את זה, האחים שלו אולי שיחקו כדורגל בחוץ עם כל החבר'ה, ואז הוא אומר, היי, בואו תראו את אבא, בואו תראו, וכנראה אמר איך אבא נראה. יש דבר יותר מקולקל מבחינה מוסרית מהעניין הזה? אומר הרמב"ן, והוא יגיד לשני אחיו, והוא יגיד הדבר לשני אחיו בפני רבים, להלעיג עליו. המעשה המקולקל של חם לא היה שהוא לא כיסה את שורה את ערוות אביו ולא כיסה אותה. המעשה היותר חמור היה, לפי הרמב"ן, שהוא פרסם את זה ברבים. הקלקול הגופני של חם, לא שאנחנו נותנים לזה הכשר, בסדר, אבל הקלקול הנפשי, הקלקול המוסרי, הקלקול המידותי, שהוא הולך לנצל את המצב הנורא הזה שבו נמצא אבא ומבזה אותו, ומלעיג עליו, ורוצה שכולם ילגו עליו? יש יותר דבר נורא מזה מלבייש את אביו? אין מידה יותר מקולקלת מהמידה הזו. וזה טעם בחוץ. וכן תרגם אונקלוס, מה זה בחוץ? שני אחיו בחוץ. בשוק, בשוק. וטעם, זה מה שאמר הכתוב אחר כך, ויקץ נוח, ויקץ נוח, ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. מה וידע? וידע שהוא הלך לפרסם את קלונו בחוץ. זה וידע. וטעם וידע, את אשר עשה לו, כלומר, שגילה חרפתו לרבים, והיה בוש בדבר. אם כן, מה קרה פה בעצם? חם בעצם מגלה שהוא לא יודע לגלות את התכונה החמית שלו. כלומר, אין עכשיו אפשרות לחם להיות חם בממד החיובי. כנראה שהתכונה החמית עכשיו צריכה לעבור לשם וליפת. כי הוא לא יודע לגלות את חם נכון. היות והוא חם, אז הוא התחמם, וכשהוא התחמם, הוא הגיע לשיא הקלקול, גם יצר עריות, וגם ביזיון, לעג, בושה, והכל בפרסיה, של אבא שלו. אין דבר יותר נורא מזה. ולכן, איך מגיב נוח? אבל אולי תכף נגיע לשם, ניקר רק עוד טיפה. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה. וישימו על שכם שניהם, והלכו אחורנית. הפסוק מתאר ששניהם כיסו את ערוות אביהם. אבל הויקח מתייחס לשם. כלומר, מצד אחד לא כתוב ויקחו, מצד שני כתוב שם ויפת. שם ויפת. למה? כלומר, כנראה ששניהם עשו את הפעולה, אבל בכל אופן הפעולה נקראת על שם שם. ויקח שם ויפת את השמלה. וישימו על שכם שניהם, והלכו אחורנית. ויכסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. תראו מה אומר הנציב. מקור 7. אני מתנצל על האיכות, אבל זה מה יצא. בואו נראה בפנים. ויקח שם ויפת. כבר פירש רש"י בשם חז"ל, שיתאמץ שם במצווה יותר מיפת. מדוע? לכן המצווה נקראת על שמו. למה? למה שם יתאמץ יותר? מה ההבדל בין שם, שהוא הממד הרוחני שבעולם, הממד האנושי הרוחני, לבין יפת, שהוא הממד השכלי? מה ההבדל בין הנשמה לבין השכל? בין המצווה לבין ההיגיון? מה ההבדל? אומר הנציב, יסוד גדול. אמנם לא נתבהר סיבת ההתאמצות היתרה, ובמה ניכרת ההתאמצות. הכתוב לא אומר, רש"י אומר, כנראה ששם מתאמץ יותר, לכן המצווה הזאת נקראת על שמו. אבל למה שם מתאמץ יותר? מה ההבדל ביניהם? אומר הנציב, אבל נראה דלכן לקחו שניהם. כלומר, משום דלא היה אפשר לחסותו בכבוד, אם לא שיעשו שניהם. כלומר, מדוע באמת שניהם כיסו את אביהם, את נוח? כי כנראה לא הייתה אפשרות טכנית שאחד יחסה אותו. נו, ואם היה אפשר לעשות ביחיד, אם באמת אדם אחד, אחד מהבנים, היה יכול לחסות את האבא, את נוח, לא היו עושים שניהם, אלא שם לבדו. למה? תראו איזה חידוד של הנציב, דבר עקרוני מאוד. מה ההבדל בין אלוהי לבין אנושי? יסוד גדול כאן. ולא משום שהרגשו של שם היה חזק יותר. לא בגלל ששם יותר התרגש מהמצב הביזיוני שנמצא אבא, ויפת פחות התרגש מזה. לא. ולא משום שהרגשו של שם היה חזק יותר, אלא משום דשם היה הרגשו משום מצווה. שם אמר זה מצווה לחסות את אבא. ואם ככה, והכלל במצווה, או במצווה, שטוב לעסוק בעצמו, יותר מבשלוחו. כי זה אלוקי, זה רצון השם, אז אני עכשיו מגלה את רצון השם. אבל לעומת זאת, מה שאין כן יפת, שהרגשו היה מצד שכל אנושי, מה אמר השכל האנושי של יפת ליפת, שהוא ראה את נוח ככה, את אבא ככה? אמר, שלא יהיה האב מוטל בביזיון. השכל ראה את אבא מוטל בביזיון. מה, איך מגיב השכל? אבא לא צריך להיות בביזיון. עכשיו זה משנה ליפת. מי יגרום לזה שהביזיון הזה ייפסק? לא? אם שם היה הולך לפניו, מה אכפת ליפת? העיקר שלא יהיה כאן ביזיון של אבא. כי השכל האנושי אומר, אבא בביזיון. מה הפתרון? שאבא לא יהיה בביזיון. אם תראה צמיחה מהשמיים ותחסל את נוח, זה מפריע ליפת? לא. העיקר שהשכל יחזור למקומו, שאבא לא מבוזה. ולכן יפת, בממד השכלי האנושי שלו, לא ראה אחריות, אם אפשר לומר, על עצמו לעשות את זה. על כן אין שום שכל אנושי נותן לעשות בעצמו. ומה לנו אם על ידי עצמו או על ידי אחר? והיינו דכתיב, ויקח שם. כלומר, מתחילה ניסה שם בעצמו ליקח. אולי יוכל לחסות. כי זה בא מהמד האלוקי, מהמד הרוחני, שלא רק התוצאה היא חשובה, אלא הכוונה של התוצאה, המחשבה שמאחורי התוצאה, שבשורש התוצאה. אולי יוכל לחסות. וכאשר ראה שלא יהיה נעשה יפה, יצטרף יפת גם כן. עכשיו נחזור אל הכללה של כנען. נמשיך את הפסוקים. ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם והלכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. עכשיו שימו לב מה אומר נוח. ויאמר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. תכף נראה שני פירושים, גם הרמב"ן ושני פירושים. מה זאת אומרת עבד עבדים יהיה לאחיו? או עבד עבדים יהיה לאחיו לשם ויפת, או עבד עבדים יהיה לאחיו מעבר לשם ויפת, לכל המין האנושי. התכונה של כנען היא תכונה של עבד. כדי שהחום הגופני והנפשי לא יתפרץ ולא יתפשט ולא יזהם את חם, מה התכונה או מה הפתרון להרגיע את חם? שהוא יהיה עבד. שלא יהיה לו אישות משלו. שברגע שהוא רוצה להתחמם יותר מדי, יהיה לו אדון, יגיד, עצור. זה הפתרון עם חם. אין פתרון אחר. שיהיו לו גבולות גזרה ברורים. ויאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. לעומת זאת, ויאמר ברוך השם, אלוהי שם. מה אנחנו יודעים על שם? שהוא אלוהי שם. ויהי כנען עבד לעמו. כנען, לפי הפשט, העבד של שם. יפת אלוקים ליפת, אלוקים שייך אל היפת, אל הרחבה, אל הפתי, אל הפתוח, וישכון בו על השם, כידוע, ויכנע נבד למו. ויכנע נבד למו, בפסוק הזה אפשר להסביר אותו בשני אופנים. או ויכנע נבד למו ליפת, או ויכנע נבד למו לשם. כלומר, כנראה שכנען הוא עבד עבדים פעמיים. אומר הרמב"ן, מקור 8, והנכון בעיניי, כי מתחילה קילל אותו שיהיה עבד עבדים לכל העולם. והיה כל מוצאו יעבוד בו. כי טעם לאחיו לכל בני אדם. קודם כל, עבד עבדים יהיה לאחיו לכל בני אדם, לאו דווקא לשם ויפת. פירוש שני אומר הרמב"ן, אני מדלה כמה שורות. ויש אומרים, לאחיו בני אביו. כי אחרי היותו עבד לבני אביו ולשם ויפת, הנה הוא עבד לכל העולם. ואז העולם נחלק לשני סוגי אנשים, נחלק לשם ויפת מצד אחד, ולך מרור כנען מצד שני. כלומר, הוא ברך תחילה אלוהי שם, הודיעו כי יש שם עובד האלוהים. זה התפקיד של שם מכאן ולדורות. וכנען יהיה עובד לעמו. בהמשך אנחנו נגלה דברים מופלאים. איך כנען מגלה את עבדותו לשם. דברים מפתיעים מאוד. הלאה, ולמו, מה זה למו? למו ירמוז לזרו של שם, שם רבים. וייתכן שיהיה למו חוזר גם לאחיו הנזכרים, האחיו הראשונים שהרמב"ן אמר. טוב, הלאה. וחזר וברך יפת בהרחבת הגבול. הרחבת הגבול בשכל, הרחבת הגבול בטכנולוגיה, הרחבת הגבול בכלכלה, הרחבת הגבול בפוליטיקה, בשלטון העולמי. יפת אלוקים ליפת, אפשר לומר. אמריקה ואירופה כמנהלי העולם, נגיד את זה ככה, בממד החומרי, הטבעי, השכלי, הטכנולוגי, הכלכלי וכו'. ושם, או בשם, בשכון האלוהים באוהליו. הוא, יפת, ישכון באוהלי שם. ושיהיה כנען, עבד למו לשניהם. עכשיו תראו מה מהרמב"ן, מפתיע. נגיע לזה עוד מעט. והנה העביד כנען לשם שני פעמים. אם אנחנו מסבירים וי כנען עבד למו וי כנען עבד למו פעמיים לשם, רמז כי הוא ינחל ארצו. מי זה הוא? שם. וכל אשר לא, שם. כי מה שקנה עבד, קנה רבו. בואו נראה רגע עוד רמב"ן אחד שיסביר את זה קצת יותר טוב. אבל לא רק נסיים את השורה הזאת. ונכתבה זאת הפרשה להודיע מה כל הפרשה הזאת של נוח והיין והשכרות. ונכתבה זאת הפרשה להודיע כי בחטאו היה כנען עבד עולם. כנען נקרא כנען כי הוא כנוע, כי הוא עבד. וזכה אברהם בארצו. רק להסביר את המשפט הזה קצת יותר ברור, אם אפשר רגע לקפוץ למקור 15, בצד השני של הדף, שורה חמישית מסוף הרמב"ן. ודע, כי ארץ כנען לגבולותיה מאז הייתה לגוי, היא ראויה לישראל. מקור 15, שורה חמישית מהסוף, בצד ימין למעלה. ודע כי ארץ כנען לגבולותיה מאז הייתה לגוי, היא ראויה לישראל ויחיה בנחלתם. כמו שנאמר בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים ומספר בני ישראל. נו, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לכנען? מה המקום של כנען פה? ונראה בהמשך שכנען התגלגלו. כלומר, היו 11 עמי כנען, אחר כך הם נהיו 7, ונראה בהמשך שאלה בעצם הפלישתים. אני אקרא עם היום מי שקורא להם פלסטינאים. זה הם! אבל נתנה הקדוש ברוך הוא בעת הפלגה לכנען, מדוע? מפני היותו עבד. מה התכונה של כנען? שהוא עבד. למה? כי הוא מאוד חם. הוא מאוד חם, כנען. הוא חם גופנית, הוא חם נפשית. הוא חם לכל הכיוונים. הוא חם בכיוונים הכי שליליים שאנחנו יכולים להיות על הדעת. ולכן, כדי לאזן אותו, כדי לעדן אותו, כדי לשים לו גבולות, כדי שלא יתפרץ על המציאות, הוא צריך לקבל אדון. ומי האדון? ישראל. אבל הוא קיבל כרגע כעבד לשמור את ארץ ישראל. מפני היותו עבד לשמור אותה לישראל. כי אדם שמפקיד נכסה בין האדון לעבדו. עד מתי? עד שיגדל ויזכה בנכסים וגם בעבד. ונגיע לזה בהמשך דברים עמוקים. בכל אופן, כנען הוא בעצם השומר הגדול לזר השם על ארץ ישראל. ומה קורה במהלך ההיסטוריה? הוא חושב שהוא בעל הבית. פתאום העבד בטוח שהוא בעל הבית על הארץ. אבל נראה, זה קצת יותר מורכב ממה שאני אומר כרגע. בכל אופן, עכשיו, אחרי כל זה, אחרי כל הסיבוב הזה, בואו נחזור רגע למה שהתחלנו. מדוע, רק אנחנו חייבים לסגור את הנקודה הראשונה שלנו כרגע. מדוע אברהם מתעקש לא לשלוח את אליעזר? או לא לומר ליצחק, תתחתן עם בנות הכנעני, אבל כן להתחתן עם בנות ארם נהריים או ארם נחור, או אור כשדים או חרן. מה ההבדל בין שניהם? אומר ארן, וגם הרב הירש אומר את אותם דברים, ואחרי כל הסיבוב שעשינו עכשיו, שזה אולי הרמב"ן, דברים פשוטים. תראו מה אומר ארן. למדנו את זה גם פעם בעין היה, את אותו עיקרון. מקור 4, חזרנו לעמוד הראשון, מקור 4. אומר הר"ן כאן יסוד גדול. המצוות והעבירות אשר בתורה הם על שתי פנים. יש שני סוגי מצוות ושני סוגי עבירות. שתי סוגי עבירות. יש כאלה, נגיד בואו ניקח דוגמה של עבירה. יש עבירה שהיא מהם שיעשו רושם בגוף ובנפש. בגוף הכוונה במעשה, בנפש הכוונה בשכל. זה לשון הרמב"ן, זה לשון הר"ן לעניין הזה. כלומר, ישנם עבירות שאדם עושה שהן משפיעות לא רק על הנפש, כלומר לא רק על הדעות, לא רק על האמונות, לא רק על המחשבות, אלא גם על המוסר ומילא גם על המעשים. יש עבירות כאלה, מהם שיעשו רושם בגוף ובנפש, ובנפש כמידות וכמעשים. ומהם יש עבירות שאדם עושה, ומהם שיעשו רושם בנפש בלבד, כאמונות. יש עבירות שהן עבירות, אם אפשר לומר, של מחשבות. יש עבירות שהן עבירות של אישיות, שהן עבירות של, אני לא רוצה להוריד את, את המפלס, אבל הן עבירות של גנטיקה. זה אישיות כזאת, זה תכונה כזאת, זה צורת אדם כזאת. אז יש עבירות שהיא בעצם יוצרת, העבירות האלה יוצרות, אפשר לומר, מחשבות לא נכונות, תפיסות עולם מעוותות, בסדר. אבל ישנם עבירות כאלה שהן יוצרות אישיות מעוותת, אומר הר"ן. והנה, מה ההבדל בין שני סוגי העבירות האלה? זה רן עקרוני מאוד, מאוד מאוד עקרוני. והנה אותם שיעשו רושם בגוף ובנפש, אותם העבירות שהן לא רק קלקול הדעות, אלא קלקול התכונות, קלקול המידות, קלקול המוסר, עד כדי קלקול המעשים, הם אשר יעשו רישומם אל הבנים המשתלשלים מהם. בואו נגיד את זה בצורה קצת חריפה. אדם בא לעולם במצב א', הוא מתוך דעותיו המקולקלות, הגיע למצב שאישיותו כבר מקולקלת. הילדים שלו יהיו גנטית, עם אותן התכונות המקולקלות שאצלו לא היו. הוא לא קיבל אותם מאבא שלו, מהסבא, אלא הוא בעצמו הביא אותם על עצמו. ואז מילא הילדים שלו יהיו בעצם עם התכונות האלה כטבע, וכן לצד החיובי. אדם בא לעולם עם נטייה מסוימת, עבד על עצמו, שיפר את עצמו, גילה מידות טרומיות בעצמו, הילדים שלו יוולדו עם המידות האלה. למרות שהוא לא קיבל את זה מאבא שלו, אבל הילדים שלו כן יקבלו את זה ממנו. כלומר, כל העניין המידותי, כל העבודה המידותית, כל העבודה המוסרית, שהאדם עובד על עצמו, או חס ושלום להפך, זה עובר לדורות הבאים. מה שאין כן, העניין המחשבתי. הנה אנחנו רואים הרבה פעמים. אנשים שיש להם תפיסות עולם מסוימות, הילדים שלהם, יש להם תפיסות עולם אחרות לגמרי. מה לנו יותר מתרח ואברהם? תרח חשב מה שחשב, ואברהם חשב הפוך בדיוק. אבל כשיש מידות מסוימות, לחיוב או כאן לשלילה, המידות האלה עוברות במהלך הדורות. תראו איזה אחריות. אומר הר"ן, והנה אותם שיעשו רושם בגוף ובנפש, הם אשר יעשו רישומם אל הבנים המשתלשלים מהם. למשל, כשנאה ונקמה ואכזריות ועזימה ועקילות ודומיהן. שהן יעשו רושם בנפש מהצד של עבירות, ובגוף זה כבר יהפך לחלק מהאישיות של הדור הבא. לפי שהמידות יפעלו בלכות, בגוף, כמו שבלכות יעשו תכונה במידות, יעשו תכונה במידות. כי כמו כאשר יהיה דם הלב רותח, יהיה האדם כעסן, כן להפך. כן, מי שיחס, יעשה דם ליבו רותח. הנה, אם כן, אותן המידות יחייבו המזגים הגופיים, ולזה יימשך עניינם לבנים. וזה רוע אנשי כנען. מה התכונה של כנען? התכונה של כנען זה הקלקול של החמיות שבו. והקלקול הזה הוא עובר לדורות הבאים. כל הזרע של כנען הוא עבד עבדים, הוא ארור כנען. למה? כי הוא יהיה משועבד מכאן ואילך לקלקולים המוסריים הכי מושחתים ברמת הגוף וברמת הנפש. זה הוא. זה מדרגתו, זאת אישיותו. אבל אמנם הדברים העושים רושם בנפש בלבד, והם האמונות, הדברים שהם לא ירדו עד לרמת הקיום, עד לרמת המעשה, עד לרמת האישיות, אלא רק הדעות המקולקלות, אם היותן כוסבות ורעות, נכון שהאמונות לפעמים אמונות מוטעות, ואפילו כופרניות, לא התפשטו בבנים. אומר הר"ן סיכום, ולזה, לבן ובתואל, אם היותם עובדי עבודת כוכבים, לא פחות מאשר בנות הכנעני, העם הכנעני, לא היה מחויב שיעבור רישומם לבניהם. הראיה, נו הראיה, רבקה. הנה רבקה, מידותיה הטובות. יוצא לפי זה עכשיו פשט חדש לגמרי. הרי אנחנו למדנו פעם, שמה חיפש אליעזר ברבקה? את המידות הטובות ואת החסד. עכשיו זה הרבה יותר עמוק. זה לא סתם שחיפש את החסד. אלא הוא רצה לראות, האם המידות, האם אצל לבן ובתואל, הקלקול, אם אפשר לומר, שהקיף את דעותיהן, לא חלחל עד כדי כך, שזה כבר חלק מהאישיות שלהם. כי אם באמת זה חלק מהאישיות, אז לא יכולה לצמוח מזה רבקה, שעושה חסד כזה. ברגע שהוא זיהה שרבקה היא בעלת חסד, הוא בעצם זיהה שהקלקול הוא רק בדעות. אם הקלקול רק בדעות, אז הנה אברהם צדק. הנה אברהם צדק, הקלקול הוא רק בדעות. הראיה, שרבקה מתוקנת מבחינה מוסרית. זאת הראיה, זה לא סתם שהוא חיפש מידת החסד. הרבה יותר עמוק, הוא חיפש לבדוק האם הקלקול שם בארם נהריים או בארם נחור וכו', הוא קלקול בדעות או חס ושלום קלקול במידות, במוסריות. והוא גילה שהקלקול הוא חיצוני בלבד. ולכן בחר אברהם והרחיק בנות הכנענים. זה ההבדל. אותו דבר אומר הרב הירש, מקור חמש מתחת לדרשות הר"ן. הרי יש לזכור, כי כאשר דחה אברהם את בנות כנען, גם אנשי ארם היו עובדי עבודה זרה. לפיכך לא אלילי כנען הפריעו לאברהם אבינו. כי אם הייתה מפריעה לאברהם האליליות של כנען, אותה אליליות הייתה נמצאת גם בארם נהריים. אלא השחיתות המוסרית שבכנען הייתה המניע להחלטתו. ולפי הר"ן, השחיתות המוסרית הזאת עוברת לדורות. וזה מה שאמר הכתוב. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחד. אנחנו כבר בעם ישראל עכשיו. אנחנו עדיין לא בעם ישראל. אני שואל שאלה טובה, מה קורה עם עם ישראל? נעזוב את עם ישראל. עם ישראל זה המשך השתלשלות. רק נסיים את הרב הירש. אלא השחיתות המוסרית שבכנען הייתה המניע להחלטתו. אליליות היא ביסודה תהיית השכל. ולזו יש תקנה. רבותי, זאת הגדרה מאוד חשובה. אדם שדעותיו לא מכוונות, דעותיו מקולקלות עד כדי עבודה זרה, יכול לתקן. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין סוף הבדלות. אדם שהגיע למכון מאיר עם דעות מקולקלות, מי יודע מה ספג, מה קנה, מה חי וכו'. כל זמן שהדעות לא מכוונות, הדברים האלה יכולים להשתנות. אבל חס ושלום, אם אדם הגיע לבית המדרש, כמו שפוסק הרמב"ם על פי גמרא, אם הגיע תלמיד שאינו הגון, אם הגיע אדם שמידותיו מקולקלות מבחינה מוסרית עד הגדר, אפילו שהוא לא הגון כבר, אז אסור ללמד אותו תורה. כל המלמדות תורה, ככה הלכה, כזורק אבן למרקולי, זה בחינת עבודה זרה. קודם כל ילך להשתקם מבחינה מוסרית. ולכן אליליות היא ביסודת תהיית השכל, ולזו יש תקנה. השחיתות מוסרית תופסת את כל ההוויה האנושית, על כל עומק הנשמה והרגש. וכאן גם אברהם לא יכול היה לקוות למצוא לבנו, כאן הכוונה בכנען, למצוא לבנו אישה צנועה וטהורה במוסרה. אישה שתביא לביתו את פנינת הצילות הדעת וטהרת המוסר. זה מה שקרה כאן. ולכן נחזור לרמב"ן, מקור 13, מביא את רש"י ומסכים איתו בהתחלה. מבית אבי ומארץ מולדתי, אומר הרמב"ן, אצלנו בדף, אצלנו, בצד הראשון, מתחת לנציב, לשון רש"י מבית אבי מחרן, ומארץ מולדתי מאור כשדים. אם כן אל ארצי ולמולדתי תלך, יהיה אור כשדים. לא מעניין אותנו כרגע החשבון שהרמב"ן עושה על רש"י, רק משפט אחד, וחלילה חלילה שיתערב זרע הקודש בבני חם הפושע. משפט חמור. עד כדי כך אומר הרמב"ן בסוף פרשת וירא, שקראנו אתמול. הרי מה קראנו אתמול בשבת? אחרי עקדת יצחק, פתאום איזו פרשייה כזאת נראית ככה, מורידה את המתח אחרי השיא של עקדת יצחק. ויהי אחרי הדברים האלה, ויגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו ואת בוז אחי ואת כמול אבי ארם ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת עדלה ואת בתואל. ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם, ופילגשו ושמה ראומה, ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה. זה נראה סיום לא במדרגה של עקדת יצחק. איך הגענו לפה? במקום, אני יודע מה, כי יראה אלוקים מעתה, פתאום, את גחם, את תחש ואת מאחה. אומר הרמב"ן, 11, צד שמאל, ופילגשו ושמה ראומה. תראו איך הרמב"ן שיטתי כל הדרך. יספר הכתוב כל הבשורה שבישרו את אברהם בבני אחיו, נחור, מדוע? ויתכן שנכתב זה, להודיע כל ייחוס נחור, מדוע? כי כולם ראויים להידבק בזרעו של אברהם. ועל כולם אמר, אם לא אל בית אבי תלך, ואל משפחתי. הנה, יש כבר הכנה, יש כבר הכשרה לבנו יצחק, לבנו של אברהם יצחק, להידבק בזרע השם. כי בזרע כנען, ארור כנען. וזה מה שהכתוב אומר, עבד עבדים יהיה לאחיו. תראו רק עוד משפט, עוד ככה, חידוד אחד בנציב, וננסה אולי להתקדם לשלב הבא, אם יש לנו טיפה זמן. מקור 9, בצד ימין למטה, עבד עבדים, שואל הנציב שאלה ברמה, אפשר לומר, ברמה הטכנית, ברמת ההיסטוריה. אתה אומר, אומרת התורה, שרק מכנען יהיו עבדים, עבד עבדים. מצאנו שגם מזרע שם וגם מזרע יפת נמכרו לעבדים. חס ושלום, להבדיל. עם ישראל במהלך הגלות לא היה בחינת עבד, ולא היה אפילו בפועל עבד. יוסף הצדיק לא נמכר לעבד במצרים. אז מה התורה אומרת דווקא מכנען? הרי מצאנו גם עבדים מזרע השם ומזרע יפת. או, תראו מה אומר הנציב. באמת גם מזרע השם ויפת נמכרו כמה לעבדים. או, לא עלינו, נשבו במלחמה וכדומה. וכן להפך, לא כל בני כנען הם העבדים. והרי כמה אומות גדולות יצאו ממנו, מכנען. אלא הכללה היה. מה זה ארור כנען? אשר מי שיגיע לזה להיות עבד, יהיה מסוגל לזה. הוא מרגיש טוב עם זה. זה מתאים לו. הוא מרגיש מיצוי עצמי. יש לו סיפוק מזה שהוא עבד. כי זאת אישיותו. מה שאין כן משם ויפת. אין זרו מסוגל לזה. וגם ביותו עבד, רוחו הפנימית שואף להיות חופשי. סליחה שאני מאוד פרקטי כרגע, ונגיע לזה עוד מעט אם מספיק הערב. זה מזכיר קצת את המושג הזה שיהודים רוצים להיות בוסים. יהודי הוא תמיד מנהל עבודה. הוא לא יכול להיות, הוא לא עובד, הוא צריך לנהל. לא משנה שהוא יהיה אחראי על שני אנשים, אבל הוא מנהל. הוא לא מסוגל לעבוד באדמה. הוא לא מסוגל לעבוד בבניין. הוא לא מסוגל לעבוד בסלילת כבישים. אחת הקושיות שקשות לי שנים רבות כבר. איך יכול להיות? ונראה את זה עוד מעט. אם הפלישתים של היום, הנקראים פלסטינאים משום מה, אם הם בעצם גלגול של כנען, של ארור כנען, אולי לא ברמה של, של חם, אלא זה בא בגלגול דרך שם דווקא, איך יכול להיות שהם לכאורה מוכנים להיות קשורים לארץ ברמות כאלה שנודע, אנחנו לכאורה פחות קשורים. אתה רואה אותם עובדים בקרקע, בכזאת מסירות, בכזאת מוכנות, עובדים בבניין, עובדים בעבודות הכי פשוטות, הכי טבעיות. אז זה מתאים מאוד לחם, למה שאמרנו מקודם. אבל לכאורה, איפה אנחנו פה?
הבוסים.
אנחנו הבוסים. איך? אנחנו שמים. אוקיי, אז זה מה שאומרים. זה מה ששאלתי מקודם. תכף נראה אם נגיע. עוד מעט נראה. בסן חריב ובלבל את האומות. אנחנו תכף נראה את זה. כבר נגיע. בכל אופן, אם כן, אולי הדבר הזה של ארור כנען עבד עבדים, זה מסביר באמת למה זרע השמי, בפרט עם ישראל, ברמה הנפשית, לא מסוגלים להיות אנשים שהם בחינת עובדים, אלא יותר בחינת חופש, רוח פנימית, אם אפשר לומר, איזה מין אחריות כזאת שהיא לא תלויה באיזה מין אדון כזה. הנה הנציב. מה שאין כן משם ויפת, אין זרו מסוגל לזה. וגם ביותו עבד, רוחו הפנימית שואף להיות חופשי. כמה יהודים מסוגלים לעבוד בבניין? כמה יהודים מסוגלים לעבוד בחקלאות? מעט מאוד. כמובן, בארץ ישראל זה משהו אחר לגמרי. וממילא אין נוח להשתמש בו, ממילא אדם שרוחו הפנימית שואפת אל החופש, אז גם כשהוא עובד כעבד, הוא לא עובד. הוא רוצה חופש. ועל ידי השתדלות נעשה חופשי. זה כמו אחד שבא לעבוד. אחרי 3 ימים, הבוס התייאש ממנו. הוא לא עובד. כי הוא גם רוצה להיות בוס. ועל כן נקרא כל עבד עובד כוכבים, עבד כנעני. באשר הוא המובחר שבעבדים, אף על גב שאינו מזרע כנען. לכן נקרא כנעני. עד לכאן בעצם התחלנו להבין אולי את הציווי הראשון. מדוע אברהם לא לוקח אישה לבנו מבנות הכנעני. אבל חסר לנו הצד השני. למה אם כן צריך לחזור לארץ כנען? למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? יש לכם עוד כוח? עוד 15 דקות, בואו נסגור את המעגל הזה. בואו נקפוץ לרמב"ן, מקור 14. הרמב"ן כאן במקור 14 הוא רמב"ן ארוך מאוד. מי שיש לו מוטיבציה מוזמן ללמוד את הרמב"ן בספר דברים, שם בפרק ב', ממש בתחילת ספר דברים, שם הכתוב מתאר את האחריות של עם ישראל לכבוש את ארץ ישראל. אני קורא רק את הפסוק שקשור אלינו. והאבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום וישבו תחתם. יש שם רמב"ן מסובך מאוד. ארוך מאוד מאוד, ממש. ארוך כאורך הגלות הרמב"ן הזה. בכל אופן, כאן יש ציטוט קצר. כי באמת זה היה עמוס מאוד להביא את זה בשיעור. גם כל החשבונות שם. אבל אם אפשר לומר, שני רמב"נים קצרים, חידוד אחד בנציב, ונסכם את הסוגיה הזאת בעינייה. דרך גמרא. מקור 14. כי האבים בני כנען, שימו לב לחשבון של הרמב"ן. האבים היו בני כנען. ואפשר להוכיח את זה מהפסוקים, אבל מקוצר הזמן, תאמינו לי. כי האבים בני כנען, יושבי הארץ בראשונה, היה שמם פלישתים. או, אולי נשים פסיק מקום אחר. כי האבים בני כנען, יושבי הארץ, בראשונה היה שמם פלישתים. האבים האלה, הם בעצם היו פלישתים. כי שם הארץ פלשת. והכפתורים היוצאים מכפתור, כאשר ישמידו, את הפלישתים, הגלו מהם לכפתור ארצם, אשר היא מכלל ארץ מצרים ליד אחיהם. הרי אמרנו שמצרים הוא מבני חם. והשם גאלה משם, וחזרו למקומם. לא ידענו באיזה דור מן הדורות, שהכפתורים חזרו לכפתור, וגם הפלישתים חזרו לפלשת. והנה פלישתים יושבי ארץ כנען הם. ולכך אמר הכתוב, דיבר השם עליכם כנען, ארץ פלישתים, ועבדיך מעין יושב. וכן ישראל הורישו פלישתים, עד שעבר זמן השבועה שאברהם נשבע לאבימלך, שמתו 3 דורות מן הפלישתים באותה ארץ של אבימלך. כלומר, יוצא לפי זה, נקבל את זה באופן כללי, שבעצם האבים והכנענים, או אני אגיד אולי אחרת, הפלישתים, הכפתורים והאבים, הם בעצם השתלשלות של הכנענים. אומר גם הרמב"ן במקור 15 בתחילת הפסקה, ואל יקשה עליך ארץ פלישתים שהייתה לאברהם, כדכתיב גור בארץ הזאת, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה, והם מבני מצרים. יוצא לפי זה, שהפלישתים מאז ומעולם, הם לא היו ישמעאל. הם לא שייכים לזרע השם. הם שייכים באמת למציאות הזאת, לזרע חם. דרך אגב, אני באמת לא רוצה להיות יותר מדי רלוונטי, אבל לא מעט מהעמים, מהאומות הערביות שיושבות מסביבנו, מתכחשות לזה שהפלישתים היושבים כאן בארצנו, הם חלק מהם. הירדנים לא רוצים אותם, המצרים לא רוצים אותם, והערב הסעודית לא רוצה אותם, הירדנים לא רוצים אותם, אף אחד לא רוצה אותם. הם ערבים מסוג אחר, הם ערבים מחם. סוגיה שצריכה לימוד ארוך. והם מבני מצרים, כי הכתוב אמר לכנעני תחשב 15 פלישתים. כלומר, יוצא בעצם שההשתלשלות של 11 עמי הכנעני, אחר כך עוברת, כן עוברת, אותה השתלשלות ל7 העמים היושבים בארץ, שאחר כך מגיע עד הרמה של הפלישתים היושבים בעזה. וגם אם נאמר שזה לא נכון מבחינה גנטית, תראו מה אומר הנציב מקור 16. כשאברהם אבינו הולך בארץ, ואז נאמר, והכנעני אז בארץ, מה זה בא לומר, והכנעני אז בארץ? אומר הנציב עוד שפיץ אחד, חשוב. היה הולך וכובש ארץ ישראל, לשון רשי, אברהם אבינו. והידיעה זו לכאן בא ללמדנו. מה אכפת לי שהכנעני אז בארץ? אברהם אבינו הולך בארץ, בסדר, הכנעני אז בארץ, אז מה זה מעניין אותנו? אומר הנציב, דמורה על אז, הדבר הזה, אף על גב שלא היה מזרע הכנעני, אותם העמים, שהם לא מזרע הכנעני, הם לא מחם, יכול להיות שהם אפילו משם. ותכף הוא מוכיח את שיטתו. אף על גב שלא היה מזרע הכנעני, מכל מקום, הרי הוא בכלל כנעני. כי התרבות הכנענית, האופי הכנעני, המנטליות הכנענית, הפכה את כל מי שיושב פה לכנעני. מחמת שהכנעני כבש הארץ, והכל יקראו על שמו, אומר הנציב, אתה רוצה ראה למה שאני אומר? בבקשה. תדע, אסור לשלוח, אנחנו בפרשת לך לך. לא בפרשת חיי שרה, כאן, בנציב הזה. תדע, שהרי אמר אברהם לעבדו, הנה אצלנו, לא תיקח אישה מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו. שואל הנציב שאלה ששכחנו לשאול בשער רבע לעשר. והרי היו הרבה מבני שם בארץ ישראל, ומלכי צדק היה שם. אז למה אברהם אבינו לא שולח את אליעזר לקחת אישה משבט מלכי צדק? אומר הנציב, פשוט לא. ולמה לא ללך לחרן? או לאור כסדין, או לארם נהרי, או לארם נחור, או לאן שלא נגיע. לעיראק הגענו כבר. ולמה לא ללך לחרן? אלא כל יושבי ארצו של כנען, גם אם הם לא היו מהזרע הכנעני, מזרע חם, נשתעבדו אליו, והרי הם בכלל כנעני. ככה מה שמה הנציב. זולת אברהם, דרך אגב, זה מעניין מאוד ש... מלכי צדק לא השתתף במלחמה עם אברהם, רק אחר כך. זה אולי ראיה לדברי הנציב. זולת אברהם שלא נשתעבד. כנראה שהמנטליות הכנענית כל כך שיעבדה את כל מי שישב פה, שגם אם הוא לא היה מהזרע הכנעני, הוא הפך להיות אדם עם אישיות כנענית, עם מנטליות, עם תפיסת עולם, עם אישיות מוסרית מקולקלת כמו הכנעני. והיה השם עם אברהם, והיה השם עמו רק עם אברהם. אבל עוד חסרה לנו חוליה אחת, ובזה באמת נעצור. למה אברהם אבינו, א', למה הארץ הזאת נקראת ארץ כנען, ב', למה אברהם אבינו מתעקש לבוא לארץ כנען? מה יש פה בארץ הזאת? אומרת הגמרא במקור 17, שם אנחנו מגיעים בכלל לבני עשיו, אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, אז לא משנה, אם זה בני עשיו, או בני ישמעאל, אם זה משם, או בכלל מיפת, או מחם. כל מי שישב בארץ ישראל, הוא בחינת כנעני. זה לא משנה. והפסוק שהגמרא כאן דורשת, הוא הפסוק שמופיע באלופי עשיו בסוף פרשת וישלח. אומרת הגמרא דברים מבהילים מאוד. אמר רבי חייא, וכאן אנחנו סוגרים את המעגל ויכולים להבין מתוך העין היה שלפנינו המון דברים. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים? לכאורה, מה זה מהי דכתיב? הלכה פשוטה. אדם גר באיזשהו מקום. יש לו איזה שדה, איזה קרקע, איזושהי נחלה. אדם בא לגור על ידו, לא משיג את הגבול. ברור, לא תשיג גבול רעך, אשר גבלו ראשונים. אומרת הגמרא, לא, יש דרשה יותר מזה. אמר רבי יוחנן, מר הדר עד ארץ ישראל. מה אמר? גבול שגבלו ראשונים, לא תשיג. יש מציאות כזאת, יש עם כזה, או תכף נראה אולי עמים כאלה, שנקראים ראשונים. והם, ברמה הכרונולוגית, ברמה היסטורית, הם ראשונים בארץ כנען. וכשעם ישראל מגיע לארץ כנען, אז אסור להשיג את הגבול הזה. אסור לכבוש אותו. זה לא מדויק המשפט הזה, אסור, אבל תכף נראה. שואלת הגמרא מיד, מה יגבלו ראשונים? מה, יש ראשונים לפני עם ישראל? הנה בבקשה, הנה ארץ כנען, נקראת ארץ כנען. יש ראשונים שהם ראשונים לעם ישראל, לאומה הישראלית. אומרת הגמרא דרשה מופלאה. מה יגבלו ראשונים? אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אלה בני שעיר אחורי, יושבי הארץ, באלופי עשיו, אלה בני שעיר אחורי, איפה הם יושבים? בארץ. שואלת הגמרא, אתו כולי אלמא, יושבי רקיע נינו? מה זה יושבי הארץ? יש אדם שחי ברקיע? ברור שהם יושבים בארץ. אלא, הם כנראה ישבו בארץ ישראל, וכנראה שלא רק שישבו בארץ ישראל, אלא כנראה, אם אפשר לומר, המקצוע שלהם, השם שלהם, זה יושבי הארץ. למה הם נקראו יושבי הארץ? אומרת הגמרא, שלושה פירושים. דבר ראשון, אלא שהיו בקיאים ביישובה של ארץ. הם הכירו כל סוג אדמה, לאיזה, אם אפשר לומר, סוג צומח זה מתאים. מה הקשר בין סוג הצומח לסוג הקרקע? א', שהוא בקיאים ביישובה של ארץ, שהוא אומרים מלוא קנה זית לזה, מלוא קנה זה לגפנים, מלוא קנה זה לתאנה. הרב בניה מסביר, מה זה שלושת הבחינות האלה? לא הערב, נעזוב את זה לפעם אחרי בלי נדע. אז קודם כל היו בקיאים ביישובה של ארץ, אז אם כן, היו כאן בני סעיר, שהם בעצם חורים, שהם היו בקיאים ביישוב הארץ. יודעים להתאים בין כל סוג צומח לסוג קרקע. טוב, פירוש ראשון. פירוש שני, למה הם נקראו חורי? מה זה חורי? וחורי שמריחין את הארץ. לא רק שהם ידעו להתאים בין כל סוג קרקע לסוג צומח, על ידי שהם הכירו את הסגולות של כל קרקע, של כל סוג אדמה, אלא הם ידעו אפילו על ידי ריח. הם היו מריחים את הקרקע, והיו אומרים, הקרקע הזאת לפי הריח, זה מתאים לתאנה. הקרקע הזאת זה גפן. מדרגה יותר עליונה, תירוץ שלישי, וחיווי, הם נקראו גם חיווי, אמר רב פאפה, למה הם נקראו חיווי? שהיו תואמים את הארץ כחיוויה. הם היו יודעים לתאום את הטעם שבקרקע, ועל פי הטעם להתאים את סוג האדמה לסוג הצומח. איזה בקיאות? איזה קשר עם הארץ? קשר ברמה, נקרא לזה הבוטנית, ברמה של חוש הריח, וברמה של חוש הטעם. יש מדרגה יותר עליונה מזאת? אדם יכול להיות מחובר לקרקע יותר מזה? אומרת הגמרא, עכשיו הפוך על הפוך. אמר רבך בר יעקב, רבך בר יעקב אמר, את יודע למה הם נקראים חורים? לא כי רק כי הם מריחים את הארץ. או אולי דווקא בגלל שהם מריחים את הארץ, הם נקראים חורים, שנעשו בני חורין מנכסיהן. בקיצור, הם בסופו של דבר נושלו מהנחלה שלהם. חורי מלשון נעשו בני חורין. סולקו מנחלתם. הפוך על הפוך. אם הם היו כל כך קשורים אל הארץ, איך יכול להיות שהם בסוף יסולקו מן הארץ? אומר כאן הרב בעניה, וזה היסוד הגדול שלנו. 18. יש כאן עניה ארוך על כל הסוגיה, זה על הסיום. נעשו בני חורים מנכסיהם. אחרי כל הקישור הזה אל הארץ, והעמקה של הידיעה הפנימית, והיחס הגדול שיש למשפחות האדמה הללו עם הקרקע. הרי מה אמרנו? מה התכונה של חם? הגוף. מה התכונה של חם? הנפש. מה התכונה של חם? העבד, העבדות. מה התכונה של חם? המסוגלות להיפגש עם הקרקע, ולהיות בקי בקרקע. זאת התכונה שלו. זה האישיות שלו, זה האופי שלו. והוא מוכן מתוך התכונה הזאת של הכרת הקרקע, להיות עבד של הקרקע. הוא עובד בשביל הקרקע. ואז אתה רואה את המסירות נפש שלו על הקרקע. כי הוא באמת כזה. אומר הרב, אחרי כל הקישור הזה לארץ, והמכה של הידיעה הפנימית והיחס הגדול שיש למשפחות האדמה הללו עם הקרקע, ויש להם יחס גדול עם הקרקע, כי זאת מדרגתם, הקרקע, אינם היסוד של הקיום ליישוב הארץ התכליתי. זאת המדרגה הראשונה של הקשר עם האדמה. האדמה, הקשר הראשון של הקשר עם הקרקע, זה אותם אלה שכל כך קשורים לקרקע, עד כדי כך שהם משועבדים לקרקע. כי הם ברמת הקרקע, הם ברמת האדמה, הם ברמת העבד, הם ברמת העובד. ואינם אותה הבחינה הזאת, ואינם כי הם משמשים בתור מעבר, להוריש לבני האדם יותר מפותחים, שהרוחניות יותר פועלת עליהם, שהם עד שהם עולים במעלות האדם. עכשיו תראו מה אומר רב. המשפט הזה, אותה קושה שהקשיתי מקודם, איך יכול להיות שלכאורה אנחנו רואים אויבינו כל כך קשורים לקרקע, ואנחנו כביכול פחות קשורים, חז ושלום. איך זה יכול להיות? הנה התשובה. אף על פי שאנחנו שהם, כלומר אנחנו בני אדם יותר מפותחים, שהרוחניות יותר פועלת עליהם עד שהם עולים במעלות האדם מבחינה השמית, אף על פי שאינם יכולים מצד יתרונם להיות כל כך קשורים אל הקרקע, כאלה בני שעיר אחורי, אנחנו באמת לא יכולים להיות קשורים כל כך לקרקע. למה? כי אנחנו לא ברמת הקרקע. אנחנו ברמת שם. אנחנו נותנים שם לחם. אנחנו לא תקועים בחם. אז תמיד גם כשאנחנו מתקשרים לחם, אנחנו מתקשרים לחם בבחינה יותר עליונה של חם. בבחינה של שם. אז אף על פי שאינם יכולים מצד יתרונם להיות כל כך קשורים לקרקע כלב נסיר אחורי. כלומר, החיסרון הוא היתרון והיתרון הוא החיסרון. היתרון של בני אחורי שמריחים את הקרקע, זה החיסרון שבמדרגת הקרקע. החיסרון של עם ישראל שלא יודעים להריח את הקרקע, זה היתרון שמסוגלים לבוא מעל הקרקע ולתת את הערך לקרקע, לאדמה. זה מדרגה אחרת לגמרי. מכל מקום, הם האחרונים, כלומר עם ישראל, הזרע, אם אפשר לומר, האדם הרוחני יותר, המפותח יותר, הם, ומכל מקום, הם האחרונים, הנה מה מנצחים. ואותם עבדי הקרקע, שהם תרתי משמע, עבדי הקרקע, הם עבדים של הקרקע, כי זאת מדרגתם, מתגרשים ונדים ממנה, ונעשו בני חורין מנכסיהם, כי עצת השם לעולם תעמוד. תראו איזה משפט. אשר יצר את האדם בצורה עליונה, שיהיה לו יתרון על כל בעלי חיים, ומוכרח הדבר שלא יישאר האדם בשיקורו הארצי, ולכן אין ספק ששם הוא המהות, ויפת עוזר לו, וחם לפני החד, גם הוא היה צריך לעזור לו. ואם באו נפשות ירודות לעולם, למען נפשות ירודות במדרגתן הרוחנית, למען הוציא אל הפועל זה השימוש המוכרח, המדרגה הראשונה של החם, של הגוף ושל הנפש, הוא אומר להשייכות אל הקרקע, הוא אומר לעבדות כלפי הקרקע, עבד עבדים, לא הם יהיו העם היורש את הארץ ומנחילה לדורות הבאים, אלא מה כן הם יהיו? כי אם הם ישמשו בתור יסוד תחתיתי, יסוד ראשוני, קודם כל צריך לבנות את הגוף, ורק אחר כך לבנות את השכל ואת הנשמה, שהבניין היותר עליון ויותר מפואר מאבני היסוד עליו יקון. אז לא שעכשיו אנחנו נותנים הכשר לעבודה ערבית. ודאי שצריך עבודה עברית, וזה עיקר ענייננו, וזה החידוש בארץ ישראל, שהחקלאות ועבודת האדמה היא חלק מהופעת שם שבשם. ברור. אבל לפחות זה יכול להסביר אולי, באיזושהי מידה, למה אנחנו מוצאים באמת איזה מין קשר חמי לקרקע, קשר פלישתי לקרקע, שכביכול אצלנו, לפחות בהמון ככה זה נראה, בהמון החברתי הישראלי, הוא קצת חלש יותר, הוא קצת חסר יותר. כי כל אשר יעלה האדם, ככל שאדם יותר מתעלה, יוותרו חושיו מהקשר האדמתי. החושים שלו יותר מפותחים. אם אלה הם שייכים למהלכים יותר רוחניים. אם אלה הוא עלה מעל הקרקע ומעל האדמה. ויעלה אל על. לחוש הרגשות עדינות. עד בואו אל מקדשי אל. שהיא המגמה העליונה. ודווקא על ידי העליוניות המוחלטת. דווקא אותה צורת אדם שהיא למעלה מן הקרקע. היא יודעת אחר כך לחזור אל הקרקע. ולתת לקרקע את הערך. ולא שהקרקע תהיה, אם אפשר לומר, המשעבדת של האדם. כלומר, אדם שהוא מדרגת הקרקע, אז הוא נהפך למשועבד לקרקע. אבל אדם שמדרגתו מעל הקרקע, הוא חוזר על הקרקע, אבל הוא נותן לקרקע את הערך האמיתי שלה. כי הוא במדרגתו עליון יותר.
אבל שם, איזה שם הוא הביא? אז אם ככה, אנחנו אומרים ששם, שאנחנו עם השם, אנחנו מביאים את השם, את התכלית של אותו דבר. למה הבאנו, נשאלת את אותה שאלה של, למה ארץ כנען באמת?
ארץ כנען נקראת ארץ כנען, כי בשלב הראשון היא צריכה להיות הארץ של כנען, כדי שיבנה עליה היסוד הראשוני, היסוד התחתיתי, היסוד החמי, היסוד של העבדות אפילו, הייתי אומר. אבל מה הבעיה? שאנחנו השמים, עם ישראל כממשיך השמים, לא מזהה בעצם את תפקידו, והוא לא יודע לזהות שבעצם ההכשרה שחם עושה לקרקע, ההכשרה הפלישתית לקרקע, היא הכשרה ברמה הראשונית. אם אנחנו היינו שמים, הרי אחד הדברים, אחת המחלוקות המפורסמות, זה הרי הגמרא במסכת ברכות אומרת, שכשישראל עושים רצונו של מקום, ועמדו זרים וראו צונכם. נו, אז מה אתה רוצה? אז שהגויים יבנו את הארץ, ואנחנו נעסוק בתורה. זה מה שהגמרא אומרת, תביא פסוקים. זה האידיאל. שהישמעאלים יבנו לנו את הארץ, ואנחנו נלמד תורה, ונקדש שם שמיים בתורה. קדש חייך בתורה. כן, רק שכחו דבר אחד, ועמדו זרים וראו צונכם. מי רואה את הצון שלנו? מי בונה את האדמה שלנו? מי מפתח את החקלאות בארץ ישראל? מי שיודע שהוא זר בארץ. מי שיודע שהקשר שלו עם הארץ הוא קשר זר. כי הוא באמת סך הכל משמש יסוד תחתיתי וראשוני, אבל עליו תיבנה הקומה האמיתית. אבל מי שחושב שהוא זה שאמור לרשת את הארץ, הוא לא זר. מה הבעיה שלנו? שאם אנחנו היינו מזהים שהתפקיד של שם זה לבנות את הקומה הרוחנית על גבי חם, אבל בתנאי שחם לא מנסה למלוך במקום שם, בתנאי שחם זוכר שהוא עבד ששומר את הקרקע לאדון. מגיע האדון, אומר לו, עבד, בבקשה, הנה, תראה מה עשיתי לכבודך, פיתחתי את הכל לכבודך, עכשיו תעלה קומה, עכשיו תפתח את השלב הבא. אבל אם חם, העבד, חושב שבעצם הקרקע היא שלו, אז שם צריך לזכור מי הוא. אנחנו נמצאים היום במצב מסובך מאוד לפי זה, שמצד אחד, בממד הפנימי, יש באמת קשר לממד החמי אל הקרקע, אל הקרקע, אל ארץ ישראל, אבל זה צריך לבוא בממד, נכון? ששם יודע שהוא בא במקומו ועל גביו, וחם יודע שהוא סך הכל מכשיר את הקרקע לרמה שמעל הקרקע, לשם. אבל מה קורה היום? חם חושב שהקרקע שלו, שם מתכחש לקרקע, כי הוא לא מספיק קשור לקרקע, ואז חם מנדה את שם מן הקרקע. העבד אומר לאדון, לך. זאת הבעיה? הטעות היא שאנחנו השמים אנטי שמי לפי המהלך שלנו היום. אנטי שמי זה כל מי שלא מוכן לקרוא לדבר במהותו, בשמו. חס ושלום, להבדיל אלף אלפי הבדלות. גם אדם מישראל יכול להיות אנטי שמי. הוא יכול להיות שקוע בחם, הוא יכול להיות שקוע ביפת, אז הוא לא מוכן לקרוא לדבר במהותו הרוחנית. או שהוא שקוע בחושים הגופניים שלו, או שקוע בעמדות המקולקלות שלו, או שקוע בשכל הפילוסופי שלו. זהו. אבל הוא לא נותן מקום לשם. והתפקיד שלנו זה להיות אברהם אבינו ולדעת שמצד אחד אנחנו לא מתחברים לבנות הכנעני. מה פתאום? ארור כנען. מצד שני, אנחנו חוזרים לארץ כנען. למה אנחנו חוזרים לארץ כנען? כי אנחנו בונים את הקומה של שם. אנחנו לא יכולים להיות מחוברים לכנען. אבל אנחנו חייבים להיות על גבי כנען. זה מה שאברהם אומר לעבדו. בואו רק נסיים את העניין שלפנינו. כי כל אשר יעלה האדם יוותרו חושב מהקשר האדמתי ויעלה אל על. לחוש הרגשות עדינות עד בועל מקדשי אל שהיא המגמה העליונה. ודווקא על ידי העליוניות המוחלטת יירש הארץ. ריקבתיך במותי ארץ ואחדתיך נחלת יעקב ורק כפי השם דיבר. אנחנו, הקב"ה מרכיב אותנו מעל במותי ארץ. ויכין רשע וצדיק ילבש. שימו לב איזה פסוק. יכין רשע וצדיק ילבש. והחירות המדומה שבעלי החומר, שקועי הקרקעות, מדמים שהם שרויים בתוכה, זה מין חירות כזאת. אי חירות כזאת, אחורי, הגורמת להם גלות. כי זה חירות ברמת החור, ברמת העין, ברמת הקרקע. למען הושיב על מקומם את היסוד הראוי להתנחלות אידיאלית, עזיזה ונדרת בקודש. זה מה שקורה בהתיישבות ביהודה ושומרון. ככה צריך להיות. שיכינו את הקרקע. דרך אגב, לגבי חטא המרגלים, אז חז"ל אומרים בכמה מדרשים שונים ומשלימים, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא יבוא לארץ, אם אפשר לומר, בנויה, מעיינות, כל עולם הצומח צומח, בניינים. מספרים המדרשים דברים תמוהים. למה עם ישראל הסתובב 40 שנה במדבר? דבר תמוה מאוד, לא בגלל חטא המרגלים. אלא כי האמוריים שישבו כאן בארץ, שמעו שעם ישראל מגיע לארץ. מה עשו? סתמו את המעיינות, קצצו את הנטיעות, הרסו את הבניינים, הרסו את הכל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הבטחתי לאברהם, שיבוא לארץ, שיבנה עליה הממד הקרקעי. הבינו עכשיו הארץ שוממה. סובב את עם ישראל 40 שנה במדבר, ראו האמורים שעם ישראל מסתובב, מה חשבו? עם ישראל לא נכנס. אחרי 40 שנה הכל גדל, בבקשה, הנה, הממד החמי קיים, עכשיו על גביו תיתנו את הממד השני. ככה הוא חזל בכמה מקומות. כי אלוהים משיע ציון, ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוע, וזרע עבדה מנחלוה, והווה שמו ישכנו שמה. ורשעים מארץ יכרתו, ובוגדים יסחו ממנה. והחירות הפגומה והנשפלת, שהיא השלב הראשוני, הקרקעי, החמי, נהפכת לרועץ לבעליה, להיפוך אפילו ממגמתם הקרקעית, כי ארץ ישראל ירבה מעל הקרקע, ונעשו בני חורים ונכסיהם. ונזכה ללכת בעזרת השם בדרכו של אברהם אבינו, לדעת שלא מבנות הכנעני אנחנו, אנחנו רוצים, אבל מצד שני, אחרי שנבנה את זיר השם, נבוא על גבי כנען ונבנה את הקומה השלמה. יישר כוח.